טוב, שלום לכולם, כל מי שפה וכל מי שצופה בנו מרחוק, שיהיה לכולנו זמן טוב ושנה טובה ומתוקה, הרבה לימוד תורה, הרבה תפילה, הרבה דבקות בנותן התורה, וזה באמת זכות ושמחה גדולה שאנחנו צריכים להתחיל לעסוק בצורה מסודרת, בצורה שיטתית, בתורתו הנפלאה של המהר"ל, ראשי תיבות, מורנו הגדול, רבי ליבה, מפראג, זכותו מגנה עלינו. טוב, ליבה, ליבאי. לפני שנזכור בקצרה את הביוגרפיה של המהר"ל וגם מה התמצית של השיטה המיוחדת שלו, היום זה שיעור מבוא, הקדמה לתורת המהר"ל. אז חשוב לי לענות על השאלה שהרבה פה שאלו אותי כבר בזמן קיץ הקודם וגם היום, מה, למה מהר"ל? למה דווקא מהר"ל? ובאמת היא, זה בכלל לא שאלה, כאילו מה, זה ברור ופשוט, אבל בכל זאת נענה. וזה נכון גם לדברים שאמרנו לדמור הזקן בשנה שעברה, ושמענו על תורתו של הגר"א, שהמהר"ל זה לא עוד גדול, זה לא עוד אחד ככה שהיה גדול הדור בדורו, ואחד הדורות לפני 500-400 שנה. כבר דיברנו כמה פעמים שאחד הסימנים שלנו היכולת לבדוק, כמו בדלותנו, היכולת לבחון מה הגדלות של כל גדול, זה לבחון את מידת ההשפעה שלו. האם הוא השפיע רק לדור שלו, או שהוא גם השפיע מעבר לדור שלו, האם הוא השפיע רק לשומעי לקחו, למי שבשיטה שלו, בגישה שלו, בזרם שלו, או שההשפעה שלו חרגה מעבר לחוג המקורבים אליו, מעבר לשיטות השונות, ובהקשר הזה ודאי שמורנו הגדול רבנו ליבה מפראג, המהר"ל, הוא לא רק גדול דור, אלא ודאי וודאי שהוא אחד מגדולי הגדולים של כל הדורות כולם. בגלל שההשפעה של המהר"ל היא חורגת מהדור שלו, ולא רק שחורגת מהדור שלו, היא ודאי תורת המהר"ל מהווה אבן יסוד לכל השיטות, או למרבית השיטות והגישות הדתיות שהתפתחו אחריו בעולם היהדות. גם החסידות הושפע מהמהר"ל, נוכל על זה, גם המתנגדים הושפעו מהמהר"ל, גם המוסר, כולם נבעו, השתמשו הרבה, אבל נתחיל בסקירה ביוגרפית. אנחנו לא יודעים בוודאות מתי המהר"ל נולד. הגישות השונות במחקר זה בין 1512 למניינם ל-1526, בכל מקרה, אנחנו יודעים מתי הוא נפטר. הוא נפטר בחי אלול. כן, חי אלול זה לא רק יום הולדת של הבעל שם טוב הקדוש האדמו"ר הזקן, וגם היורצייט, ההילולה של המהר"ל, הוא נפטר בחי אלול אי אלפים שין סמך ת', זה למניינם בעברית, 1609. הוא נקבר בבית העלמין בפראג, עד היום הקבר נשמר, גם בשואה הוא נשמר, הקבר שלו מהווה מוקד עלייה בבית העלמין העתיק בפראג. הדגש שאני מביא פה כדי להביא מתי הוא נולד ונפטר, זה לא עכשיו חידון טריוויה, זה להראות שבסופו של דבר, וזה מאוד חשוב להבין, המהר"ל חי ופעל במאה ה-16. המאה ה-16 זה לא עוד מאה, אלא זו תקופה שהיא מאוד, שהיא רוויה מאוד בחידושים מופלגים בכל המרחבים של החיים, לא רק בעולם התורני, שינויים וחידושים גדולים באומנות, מיכלאנג'לו, דה וינצ'י, שייקספיר, תחום של הספרות, שינויים בפילוסופיה, במדעים, גלילאו גליליי, דוגמה. שינויים דתיים, עולם הנצרות להבדיל, כן, הפך מקדושה להפך הקדושה. מהפכה הפרוטסטנטית של מרטין לותר, שם רשעים ירקב, ודברים כאלה. גילוי אמריקה נעשה 1492, אבל עיקר כיבוש דרום אמריקה וכל הקולוניאליזם הספרדי והפורטוגלי דרום אמריקה, ובכלל התיישבות באמריקה, זה בעיקר במאה ה-16. וכל הדברים האלה הם חוללו באמת תמורות רבות בעולם, גם בעולם הגשמי וגם בעולם הרוחני הכללי, הפילוסופיות, האמונות והדעות. וכמובן גם בעולם היהודי יש לנו תמורות מאוד גדולות. אנחנו במאה ה-16, מבלי לשים ככה בשקט בשקט, מה קורה בעולם היהודי? יש פה סוף תקופה. המאה ה-16 זה בעצם המאה שבעצם תוחמת ומסיימת לנו איזה תקופה? תקופת הראשונים. תקופת הראשונים היא בעצם, נכון, תקופת הראשונים היא בעצם מסיום הגמרא, יש את הסבוראים, את הגאונים, אבל תקופה של כ-500-600 שנה, שפחות או יותר עד אמצע המאה ה-16 זה נחשב דור הראשונים, ומאמצע המאה ה-16 והלאה זה כבר אחרוני הראשונים או ראשוני האחרונים. אומרים שעד השולחן הוא בבית יוסף, ומשל בבית יוסף וכולי. ולכן, למשל, חיבור של הבית יוסף השולחן ערוך, בתורת הניגלה, פריחת תורת הקבלה, בין אם זה פרדס רימונים לרמת, לבושי קור דוברו שמסכם את כל קבלת הראשונים, וכמובן שמפתיע אחריו הארי, רבי יצחק לורי האשכנזי, המקובל האלוהי, שמאז בעצם כולם עוסקים רק בפנים התורה על פי שיטתו, קבלת האריזה. אז גם בעולם היהודי יש פה עכשיו, נכון שבמאה ה-16 הם עוד לא ידעו שהם סיימו עכשיו עד כאן ראשונים, ומעד כאן הקפה הראשונה והקפה השנייה, עד כאן היו ראשונים עכשיו האחרונים. אבל כן, הבית יוסף, שולחן ערוך, קבלת האריזה, לרמק זה מהפכה, שכבר הבינו בתקופה שזה כבר הולך להיות כיוון של שינוי. ובמאה הזאת באירופה חי ופעל מורנו הגדול, רבנו ליבה מפראג. משמע מלא, רבי יהודה ליבה בן רבי בצלאל. הוא חי על הציר מפולין, במדינות של היום, של פולין, גרמניה, בעיקר צ'כיה, קצת גם בסלובקיה, בוהמיה, מורביה, זה המועצות האזוריות, זה החתמרים השנים באירופה. אבל בעיקר ידוע מהר"ל מפראג, שם הוא חי ופעל הרבה שנים, שם הוא גם נקבר. ומעניין שרבנו המהר"ל באמת היה בקיא בכל מרחבי התורה, גם בעולם ההלכה, גם בעולם האגדה, החיבורים של החיבור הגדול של הש"ס, גם בקבלה, גם בפילוסופיה, אבל הוא היה בקיא גם בפילוסופיה כללית, גם במדעי החיים הכלליים, לא רק בתורת ישראל, אלא גם בחוכמת העולם והאומות. הוא לא היה רק מנהיג דתי, הוא גם ידע לקצור קשרים ענפים עם השליטים המקומיים, אפילו עם הקיסרות הרומית, עם השליטים המקומיים. בכל מקום שהוא חי ופעל, הוא השתדל להקים ישיבה ולהרביץ תורה ברבים, בין זה בלימוד גמרא בעיון, פסיקת הלכה, אבל גם מוסר והגות ופילוסופיה, והיה מוכיח בשער, יש דרשות שהוא מוכיח את השם מקומות תורה חריפה. לימים כל התחום של המוסר והגות יכונה מחשבת ישראל, שוודאי שהמהר"ל הוא אחד מהדמויות המופת שמעצבו את מחשבת ישראל לדורותיה. ואפשר לראות ששיטתו של המהר"ל וכתביו, בואו נגיד כתביו הרבים, שבאמת כתב המון, הם השפיעו לא רק על הדור שלו, אלא מעבר לבני דורו ומעבר לחוג של ממשיכי דרכו. אנחנו יודעים שהכישלון הוא יתום, אבל ההצלחה אבות רבים. אז ברוך השם הרבה אומרים שהמהר"ל הוא משלנו. אבל הם עושים לנחס את השיטה שלי, התורה שלי, השיעור שלי, הכל על פי המהר"ל. כל אחד רוצה מה שנקרא להשתייך ל... לקבל את החותמת מהמהר"ל, או שהוא מבוסס על המהר"ל. גדולי החסידות הסתמכו על המהר"ל, וחב"ד הפליגו לעשות ולהדגיש ולהראות את היוחסין. יש שתי גישות שם בחב"ד, מה היוחסין, וכולם מסכימים בחב"ד שאדמו"ר הזקן הוא דור שביעי ממהר"ל מפראג, אפילו בן אחרי בן. יש את היוחסין, יש שתי גישות שונות, אבל חשוב להדגיש בחב"ד שהמהר"ל, כאילו שאדמו"ר הזקן הוא דור שביעי מהמהר"ל. שאומרים שהספרים, שהספר תניא, כאילו ספרים וסופרים, אז אומרים, הספרים זה בעיקר שהספר התניא מיוסד על ספרי האשלה הקדוש, שיש אומרים שהוא תלמידו של מהר"ל, וכמובן כתבי מהר"ל. אומרים גם על הרמב״ם, אבל חשוב, לא רק בחסידות חב"ד, גם בחסידות אחרות, להדגיש את החיבור למהר"ל. כמובן, בעלי המוסר, שכל התורה שלהם והגות שלהם והמשנה, מבוססת על המשנה הענפה והמפורטת של רבנו, מורנו הרב קוק מפראג, והרב קוק, שאולי בציבורנו הדתי-לאומי, אולי פרסם את הנעל יותר מכל, עם המפתח, כן, השילוש ההגותי של כוזרי, מהר"ל, וכתבי הרב זצ"ל, אולם הרב זצ"ל, אבל כן, שהיום מי שהולך בשיטה של הרב צבי יהודה, שהוא מאוד בישיבות שעה האלה, מנחים לעסוק בכוזרי, מהר"ל וכתבי הרב זצ"ל, נכון? וזה נקודה נוספת שחשובה להדגיש, שבאמת שהמהר"ל היה, הוא לא הסתגר בדלת אמותיו. אם דיברנו מקודם על הגר"א, שהיה הדמות של המתמיד הקלאסי שלא היה לו ישיבה והוא ישב בבית שלו ולמד כל היום, הוא בחדר שלו. מהר"ל היה מורה בקריחי הקהילה שלו, היה לו ויכוחים, ופעמים ניסו להדיח אותו, והוא עבר מקהילה לקהילה, ופה מתארש ישיבה, ופה היה מרד עד תקופה מסוימת, אבל הוא תמיד היה מעורה במקום שבו הוא נמצא מבחינה שלטונית עם הגויים, מבחינה שלטונית של הנהגה היהודית בעירו. הוא לא מהסס למחות ולהוכיח את ה... או להציף דברים שלא מוצאים חן בעיניו. בגלל זה לא אחת ולא פעמיים וגם לא שלוש, הוא נרדף על ידי המנהיגי היהדות, לא דווקא הרבנים, כמו טובי העיר וכו' וכו', שהוציאו אותו מהקהילה שלו, מהישיבה שלו, דברים כאלה, כי הם לא אהבו את התוכחה שלו. מהתלמידים הבולטים של המהר"ל יש לנו את בעל התוספות יום טוב, שכתב פירוש על המשניות, כלי יקר שקבור לא רחוק מהמהר"ל, גם בפראג. יש אומרים שגם השלה הקדוש למד אצלו. וזמן יש הרבה דברים שאפשר להיות בכלי יקר, וגם בשלה על התורה, של דברים מקבילים, השם קיבלו מאותו צינור. ומבחינת התלמידים שלנו. פה אנחנו נכנסים לשאלה שהרבה דנו בה, ואני לא רוצה שנעמיק בה יותר מדי. וזו השאלה, האם מורנו הגדול הרב ליבא מפראג היה מקובל? או נדייק את זה, אני פה פרצוף, האם הוא היה, או נגיד, הגישה היום שלנו, בטח של הרבנים, ולחת כאן חבל שאלה שגם... גם של העבדים, גם של המחקרים, שוודאי שהמהר"ל ידע קבלה. שהרימה, שהיה בן דורו, ידע קבלה, יש לו שיבורים בקבלה, וגם המהר"ל ידע קבלה. אבל השאלה יותר מטרידה, למי שזה מטריד אותו, למען דמר שזה מטריד, האם כתביו של הרמח"ל, של המהר"ל מפראג, מבוססים על תורת הקבלה? אנחנו יודעים למשל שאצל הרמח"ל, סתם היה פה טעות זה, הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, כל תורתו מבוססת בהחלט על תורת הקבלה, בין אם זה בצורה יותר גלויה, כמו כלך פתרי חוכמה, ודעת ותבונה ודברים כאלה, שבמקום להגיד עריך אנפין, הוא אומר הנהגת הייחוד. במקום להגיד זה אנפין, הוא אומר זה הנהגת המשפט, סתם דוגמה. אבל גם מסילת ישרים, כמה פרקים של מסילת ישרים? 26, הופה, גימן תרגיל כבב, ושמעתי מחד מרבותיי, שבאמת להראות איך שכל מסילת ישרים הוא ספר קבלי, ש... אבל נזרום שזה ספר מוסר, אבל... השאלה, האם המהר"ל באמת כל היסוד של תורתו זה בעצם תורת הנסתר ומה הוא מנסה לעשות? אנחנו יודעים שהוא חי ופעל במקביל לתקופה שבה הקבלה פרחה בצפת, מפרט קבלת האריזה, נכון? הרב קוק כותב באיגרות, איגרות הראייה בחלק א', מה הוא כותב על המהר"ל? המהר"ל אף הוא על המקובלים יחשב. כלומר, הרב זצ"ל אומר לנו שהמהר"ל, תורתו זה בעצם או נגיד, דמותו היא בסקטור של המקובלים. כמו שדיברנו פעם על הרב זצ"ל, הרב קוק, שאצל המקובלים הספרדיים, הם קוראים לו הרב המקובל רבי אברהם קוק. כלומר, הוא רואה את הכל, זה ספר קבלה, הוא רואה את זה ספר קבלה, ככה סוברים, המקובלים הספרדיים, שתגידו אחרת, אבל בקובץ שלושה לאלול, הרב צבי יהודה כותב, שאבא אמר לו, הרב זצ"ל, שכל תורתו מבוססת על תורת האריזה, כן? אז אומר לנו הרב קוק זצ"ל, שגם המהר"ל הוא מרשם מהמקובלים. אבל לטמן דפליג, כלומר, אין אף אחד שחולק, שוודאי וודאי שתורת המהר"ל על כל אין ספור הכתבים שלה, תורת המהר"ל לא נכתבה בשפה קבלית. קודם כל, אני מניח שיושבים פה בחדר, או מי שצופה בנו, הספיקו לראות או לקרוא או לשמוע משם המהר"ל איזה שמוע אחת או שתיים. השפה של המהר"ל לא כתובה בשפה קבלית, זו שפה שהיא מאוד שפה מהר"לית. וניסיון לייצר איזושהי שפה, טרמינולוגיה דתית של חז"ל, אבל בלבושים של שפה פילוסופית. מזכיר את מי קצת? המהר"ל כן הושפע מאריסטו ודאי.
לא, אני אומר השפה,
כן. אבל זה מאוד מזכיר גם את הרב קוק. ניגע בזה עוד מעט. אז באמת יש כאלה שמסבירים שאחת הסיבות שהכתבים של המהר"ל הם באמת קשים להבנה, זה בגלל שהוא ניסה להצניע רעיונות עמוקים, רעיונות קבליים, אבל בשפה לא קבלית. שזה מאוד מזכיר את הרב קוק, שניסה להעביר דברים מאוד גבוהים בשפה קבלית, אבל הרב קוק זה יותר בולט, כי הוא עושה יותר ביטויים ומושגים מהקבלה. אנחנו לא כל כך נמצא במהר"ל, זה נדיר שנמצא מושגים קבליים. מדי פעם זה מבליח פה ושם, בין השורות, בגלל זה, אבל זה לא...
תפארת ישראל הוא מצלט כדי שלא מעזור.
לא, בסדר. מביא הרבה דברים מהזוהר, השאלה אם זה כמקום קבלי, כמקום מוסרי, אבל זה ודאי, זה לא התימוכין המרכזיים שלו בתפארת ישראל, או בנצח, או בגבורות. הוא חושב שבצורה מאוד מכוונת, הוא לא מביא הרבה ציטוטים מספר הקנה, או ספר יצירה, או פרדס רימונים, של מניח של כפרדס רימונים, או קבלת האריזה, לא, זה בין השורות. בכל מקרה, זו באמת השמחה הגדולה שאנחנו זוכרים באמת להתחיל לעסוק בתורה שלו, תורה חשובה, ובאמת אולי אחד אני מנסה קצת לדבר על התמצית השיטה של המהר"ל. ואחד החידושים הכי בולטים, ומי שפה יש לי טיפה יותר ניסיון ופזם בלימוד תורת המהר"ל, אחד החידושים הגדולים, הבולטים של המהר"ל, זה היחס והגישה למדרשי חז"ל. כמעט כל דרוש של המהר"ל מתחיל באיזשהו פסוק ודרשת חז"ל. זה ימימה מהגמרא או מהמדרש או מהתנחום ודברים כאלה. אבל המהר"ל הוא לא רואה במדרשים, אני אומר את זה כדבר שיטה, כמשהו מהותי, כשיטתיות, הוא לא רואה במדרשים פרשנות מקומית בלבד, שבה מה התפקיד של המדרש, בדרך כלל להשלים מה שחסר בפשט, נכון? אנחנו יודעים שהשם, אם השם אברהם הלך לך, רגע, מי זה אברהם, למה פתאום, תתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת שבר את הפסלים, אחרי זה הוא אומר, אולי נעבוד את השמש, זה כל המדרש, כל הסיפורים וכו' וכו' וכו'. כלומר, המדרש בא להשלים מה שלא מופיע בה בפסוקים, או לפעמים המדרש בא ליישב סתירות מסוימות בין הפסוקים, למה זה פה יחיד, רבים, זכר, נקבה, למה כתוב פה, שמה כתוב אחרת, נכון? אבל אצל רבנו המהר"ל, המטרה של המדרשים זה לא לייצר פרשנות מקומית על סיפור חייו וצמיחתו התיאולוגית של אברהם אבינו, כרואה נאמן, אביה במשנתו החינוכית, כן, שם. אלא לפי המהר"ל אנחנו צריכים להסתכל על המדרשים במשקפיים פנימיות. פנימיות זה לא רק פנימיות התורה, אלא פנימיות זה אומר להסתכל על המדרשים בצורה עמוקה. לייצר התבוננות עמוקה, התבוננות מהותית, שיתחשף לנו את הרובד השיטתי. לראות מה השיטתיות שבחזה לגבי אותו נושא. לכן רבנו באמת מנסה בכתבים שלו להבנות תשתית אמונית שהיא תשתית מסודרת, היא תשתית שיטתית. ולכן היא משפיעה וחורגת מעבר לפרשנות המקומית של האם יותר, מה חשוב יותר, תלמוד או מעשה, גמרא בקידוש, נכון? תראו את זה בשיעורי בית, כן? בנתיב התורה. אז לא הייתי פה פרשנות מקומית, מה להכריע בשאלה, תלמוד או מעשה, נביא מדרשים לפה, מדרשים לשם. אלא מתוך הסוגיה הזאת בחז"ל, מה יותר גדול, תלמוד או מעשה, בואו נבין מה זה תלמוד, מה זה מעשה, ומתוך אנחנו נשליך לא רק אל המקום שפועל מעבר לזה, וזה המקום של ללמוד הגות בצורה של עיון. דיברנו את השנה שעברה, אני ארחיב פה למי שלא שומע אותנו בבית, או שלא ישבו באותו שבוע בדיוק. מה החשיבות של לימוד בעיון? עכשיו, עיון זה רק גמרא, בדרך כלל גם רק נשים לזיקין, נכון? אבל עיון זה לא רק גמרא. גם כשאני לומד תנ"ך, לומד תנ"ך בעיון, בפרשת שבוע, במוסר, כל דבר לימוד בעיון, וחסידות וקבלה, כל בעיון צריך להיות. יש מחלוקת באחרונים מאוד גדולה. ראובן ושמעון נחלקו, ראובן ושמעון, ההוא גברה, כאב לו באורך וכולי, ואז פתאום ראובן רואה ששמעון שותה קולה. כן, מכירים את זה באחרונים. שותה קולה, אומר לו ראובן, גייוולד, מה אתה עושה? אומר לו, מה זאת אומרת, מה אתה עושה? אז אל תשתה את זה, זה רעל! מה אומר לו חברו? זה רעל זה? זה כתוב, זה טעם החיים. שותה? זה הגמרא. עכשיו, באו הראשונים. מנסים להבין עכשיו מה המחלוקת בין ראובן לשמעון. למאן דאמר טעם החיים, או למאן דאמר ההפך החיים, סם המוות, לא לברך על זה, אסור לברך על זה, רעל וכולי, שלוש שניות בפה, שלוש שנים במותניים, הורס את השיניים, עושה צמיגיות בעול, אל תיגעו בזה. השאלה אם צריך לברך על כל האימותה, באמת רעל. עשה אחר שלום שיעור הלכה, אבל זה מחלוקת בין ראובן לשמעון. באים הראשונים, ובעצם הגמרא, לומדים את הסוגיה בעיון, אומרת פה, זה לא מחלוקת האם מותר לשתות קולה, או אסור לשתות קולה, או צריך לשתות קולה. אלא יש פה שאלה עמוקה ומהותית, שמה היסוד של המחלוקת בין ראובן לשמעון? המחלוקת בין ראובן לשמעון זה מה זה חיים? מה זה חיים? מה פרחמתם גבות? אני אסביר. מה זה חיים? למאן דאמר שקולה זה טעם החיים. הרי ראובן ששותה כי זה טעם החיים, הוא יודע שזה רעל, יודע שזה מונוסודיום גלוטומט, והם מייצבים, ובאמת רעל מזוקק. אבל, נכון שזה רעל, אבל זה טעים. וזה מתוק. זה תחושה שאתה שבע, ויש את הגזים ככה שואלים לאף, וזה נחמד, נכון, וזה מדגדג, וזה מבחינתי, זה החיים. החיים זה שמתוק לי, וכיף לי, ונעים לי, זה טעם החיים. אממה, שלוש שניות בפה, שלוש שנים במותניים, אממה, זה רעל, זה בסדר, נו, שרעים. יהיה בסדר. זה לראובן. בא שמעון ואומר, מה פתאום? זה חיים זה? זה הפך החיים? הנאה רגעית, תאווה מקומית, זה החיים, תחשוב על הקדימה, תחשוב על ההשלכות של זה, זה החיים. ופה נמתינו למדים שבסדר בקיאות שלמד מחלוקת ראובן לשמעון, מה הטעם, אם כל המותר או אסור, אבל כשלמדים את זה בעיון, אז אתה מגלה שפתאום, רגע, 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 אז עכשיו שאני רוצה לעשות תוכנית, מה אני עושה מהלניסטי בחופש הגדול? איזה קייטנה נשארתם? קייטנה של למען דבר כרובן, של טעם החיים, של יאללה כיופים ותאהבות וכיף וזה, או קייטנה של, של ערכים, של משמעות, של חשיבה קדימה, של חינוך לדור הבא? לא אמרתי בלי כיף. אפשר, מסתפקות עם סחות. אפשר. לא אמרתי בלי כיף. ופתאום עם מחלוקת מקומית, על האם קולה זה רצוי או לא כדאי, מותר או אסור, יש לי פה עקרונות חינוכיים לחיים. אז המהר"ל בספריו הרבים לא עוסק בקוקה קולה, כי זה לא הגיע לפראג באותם שנים, אבל מה שעשינו פה, המהלך האפולוגטי של המחלוקת הזה לגבי קוקה קולה, זה בהרבה מובנים דומה למה שהמהר"ל לוקח מדרש אחד. הוא אומר לך, זה לא מדרש מקומי להבין מה בדיוק תלמוד או מעשה, או התורה קדמה על העולם או לא קדמה, זה לא בדיוק משהו מקומי, אלא בוא נבין מה עומד מאחורי המדרש, מה הרציונל של המדרש, ואז נשליך ממנו. ונבנה אותו עכשיו לאורך 18 פרקים, ונבין מה זה תורה, ונבין מה זה תפילה, ונבין מה זה אהבת הרע, ומה זה שמירת הלשון, מה זה אהבה, מה זה חסדים, ומה זה, וכן זו הדרך. ומה זה עם ישראל, ומה זה יציאת מצרים, ולכן הרבה פעמים, מי שמנוסה במהר"ל יודע, שאתה קורא, 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 קורא. מה חידשנו? כל מה שכתוב פה כבר אמרנו מקודם, נכון? הוא חוזר לאותו מדרש, והחוכמה היא לזהות מה הוסיף פה, כמו בצל. מה התחדש לי פה? איזה יסוד התחדש לי? מה אני יכול להשליך את זה הלאה? וזה באמת אחד האתגרים שלנו השנה, עוד נדבר על זה. ולכן חשוב להפנים שללמוד תורת המהר"ל זה לא אוסף של וורטים, זה לא דרשות. מדרשות יפות על מדרשי חז"ל. התכונה הזאת של המהר"ל לייצר ולחפש שיטתיות נסתרת, איזושהי הבניה עמוקה בכל דבר, זו תכונה שהיא בדרך כלל, אנחנו מוצאים אותה אצל מי? אצל בעלי הסוד, אצל המקובלים. ולהבדיל גם אצל בעלי המחקרים באקדמיה, שאומרים לך איך איזשהו אחד מהוגי הדעות, יש לו לשיטתו, לאורך כל הדברים האלה. המקובלים, נגיד את השפה מודרנית, משתדלים לראות בכל דבר שהם מתקנים בו, חלק מאורגניזם, חלק ממארג רחב ושלם יותר, שכל הקוסם, שכל האלוקות, שכל המציאות. ולכן המקובלים, בעלי הסוד, מה הם משתדלים לעשות? הם תמיד משתדלים לא להצטמצם לרובד של הפשט, הם משתדלים להגיע לאן? להגיע לרובד הנפטר, העמוק יותר, הפנימי יותר. כלומר, לחשוף את, את התמצית החיונית, לזקק, 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 מה אני יכול כדי להשליך גם על שאר המרחבים, שהם לא בסוגיה הזאת, כמו לומדים עיון. אז לא נעשה על קוקה קולה, נדבר על, מה נדבר? נדבר על ארבעת המינים. אבל מחלוקת בין הראשונים, זה מה ההבנה של הגמרא, ולפי זה מה בעצם, מה היסוד של הבעיה, מה נקודת המחלוקת בין הבעיה לרבה. אוקיי? בין התנאים, בין המדרש פה, המדרש הזה, להבין, ועכשיו, שאני מבין מה היסוד, עומד כמהלך דמרן, נוכל להשליך את זה הלאה, ולדמות מילטה למילטה, ולקשר את זה לפה, או להבין את זה לשם, אבל זה, זה, והרבה פעמים, על השיטתו הזה, זאת אומרת שכל השיטות של הבעיה, זה רבה, מחלוקת יעל כגם, זה כזה, זה מגיע ממקום פה, ממקום שם. וזה חורף את כל השף. אבל, אמרנו שהמהר"ל הוא לא, הוא לא כותב בשפה קבלית. ובזה הוא בעצם דומה גם לבעלי החסידות. עכשיו תגידו שהחסידים הם באמת מה, הם לומדים, הם לא כותבים בקבלית? קודם כל לא. מי יותר, מי פחות. רבי נחמן מברסלב לא כותב שפה קבלית. יש שם הרבה מובאות קבליות, אבל זה לא, זה לא, תפתחו שער הכוונות, שפה קבלית, זה לא שפה של הזוהר. אדמור הזקן כותב בקבלית או לא? אבל הוא גם לא כתב בניגלי לגמרי, זה משהו שהוא משתדל להסתיר את זה, או להבליע את זה יותר נכון. ולכן, מה בעיה חסידות עשו? הם באו לעשות הסברה פנימית בשפה לא קבלית, כדי להנגיש את הרעיונות שלהם, הרעיונות של הסוד, להמוני העם, לרבים. ולכן, תורת המהר"ל היא מהווה יסוד גדול לתורת החסידות. מעולם לומדים מהר"ל ולא חסידות. שרוצים ללמוד חסידות באמת, שהכל נמצא במהר"ל. שרוצים ללמוד הרב קוק באמת, שהרב קוק מה, הוא חסיד או הוא מקובל? מה התשובה? ושמחה רב מפורש, נכון? שהרב קוק נולד, אז אביו בירך אותו בלומדוס, בלמדנות, ואימו בירכה אותו ב... יהיה אדמור, כן? ואומר שמחה רב, ונתקיים בו שני הדברים. נכון, היה גם רבה וגם ראש ישיבה. היה גם למדן וגם אדמור. ולכן הרב קוק גם באותה גישה. לקחת איזשהו רובד פנימי, להסביר אותו בשפה שהרב קוק מנסה, בשפה נגישה. כדי שזה לא נגיש, אתה צריך ללמוד את השפה. אוקיי, אבל נדבר קצת גם על הקשיים, על הקשיים קשיים בתורת המהר"ל, ואיך מתמודדים איתם. אבל גם הרב קוק כתב בעצם תורה קבלית בשפה גלויה יחסית. איך אומר הרב זצ"ל בהקדמה למוסר הקודש? מי שיש לו נשמה כללית צריך לעסוק בדור שלנו במבואים. בבירור מפתחות לכל עניין נשגב. לא עושה עכשיו מפתחות בגלל סוף הספר כמו משמרת שבת כהלכתה. אני חושב שזה אחד הדברים שמאפיינים תורת המהר"ל. אתה לומד עכשיו על יציאת מצרים, על מה זה סגולת ישראל, על מה זה תורה, או מה זה שביאור של אגדת, ואתה ממש להבין רגע, מה המבוא, בצורה כללית, מה יש לנו פה. לא רק פרשנות מקומית נקודתית על עניין כזה או עניין אחר. ובאמת, מבין הכתבים, מתקרים את הסדרה של, איך זה נקרא, השס השחור, השס החום, של המהר"ל, כן? סדרה של, תלוי, זה משתנה הגוונים. אז יש למהר"ל באמת הרבה כתבים. הכתבים המפורסמים יותר, שאולי מפורסמים זה יחסי, כן? הכתבים שיותר מרבים ללמוד אותם, זה באמת זה המקום של נצח ישראל, שזה עוסק יותר במעלת עם ישראל, מסגולת עם ישראל, תפארת ישראל, שעוסק ב...
בתורה.
בתורה, מה מעלת התורה. גבורות השם, שעוסק ב... זה עוסק ביציאת מצרים, אבל זה דוגמה טובה. זה עוסק ביציאת מצרים, לא לספר לנו מה היה שם.
כדוגמה לאופן
ש... אלא, לא תגיד כדוגמה. ומתוך העיסוק האינטנסיבי והארוך ביציאת מצרים, בגבורות השם, אתה מבין איך השם פועל בעולם. ומה היחס לו לעם ישראל מתוך המקום הזה, ליחס לטבע, מה היחס לניסים, לארץ ישראל ולגלות ולאומות העולם. אז לקחת פה נושא של יציאת מצרים, ולא עושה עכשיו פרינסופית, נסיך את כל התהליך מירידה מצרים עד היציאה. זה לא עושה פה סיפור היסטורי. זה בא להדגים כמו אותו עיקרון, סביב יציאת מצרים, איך השם פועל בעולם. וכמובן, מוכר ונלמד מאוד, הספר שלו נתיבות עולם, שזה בעצם ספר מוסר, בגלל שבעצם מקיף 32, 33 נתיבים שונים, כי יש נתיב התורה ועוד נתיבים שונים, שכל נתיב זה בעצם נושא, תורה, תפילה, חסד וכו', לוקח נושאים שונים, ובעצם מקיף אותם ומסכם אותם ודן בהם כדי להבין, להקיף את הנושא הזה. כשהייתי לפני אחרי כך שנים, הייתי כבר בצבא, בתחילת הייתי כבר בקבע, וקחתי יום חומש ביום הולדת, למרות רציתי להגיע ככה, הייתי מתוסכל, שאני לא בישיבה. אז הגעתי למורנו ורבנו, הרב יורם אברג'יל זצ"ל הצדיק בנתיבות, אמרתי לו, הרב, יש לי יום הולדת, ואני רוצה שהרב ייתן לי תוכנית עבודה, מה ללמוד. אמרתי לו שאני בצבא, אז אני רוצה תוכנית לכמה שנים. לא זה. אז הוא אמר לי, נתן לי שלושה דברים, אחד הדברים היה להעמיק בתורת המהר"ל. אמרתי לו, מהר"ל? הוא אמר לי, כן, זה הבסיס לחסידות. הוא רב מקובל שדבוק בחסידות, הוא אומר, אתה רוצה חסידות? תתחיל מהר"ל. אמרתי לו, אבל מהר"ל וככה. הוא אומר, טוב, תתחיל נתיבות עולם. ככה במשך כמה שנים, הייתי עושה כל יום לימוד יומי במהר"ל, נתיבות עולם, ספרים אחרים, ככה על הסדר. ומאוד מתגעגע לזה קודם כל. ובאמת, אני חושב שאנחנו נתחיל מנתיבות עולם, נתיבות עולם, ודרך נתיבות עולם נזכה להקיף באמת נושאים רבים, נושאים מגוונים, לפי השיטה המיוחדת של המהר"ל. על החיבור עצמו, נתיבות עולם, אנחנו נרחיב בעזרת השם בתחילת השיעור הבא, אבל אני רוצה להרחיב טיפה על הדרך הלימוד והתוכנית השנתית שלנו. תראו, דיברנו פה על הקשיי השפה. נגיד את זה. השפה של המהר"ל, שפה של מהר"ל, זה לא שפה של הרב קוק, זה לא שפה של הרמח"ל, מסכים איתי, נכון? זה לא שפה של הכוזרי, ולא גם של חובת הלבבות, זה שפה של מהר"ל. יש כמה בעיות שמובנות בתורת המהר"ל. לפעמים קשה להבין אותה, לפעמים קשה לדעת איפה מסתיים הציטוט של חז"ל, לא כולנו בקיאים בצורה אבסולוטית כמו המהר"ל וכל המדרשים. לפעמים המהר"ל כידוע מביא מקורות בצורה, או ציטוטים מפסוקים או ממות בצורה חסרה. אמרו טוב, לא, כי הוא עשה מהזיכרון. אבל יש מקומות בכתבים אחרים שהוא קיים את הציטוט כמו שצריך. אם אתה מעמיק את האורשת, זה לא סתם שהוא החסיר מילה אחת, או קטע את המדרש באמצע. אז אחד הפתרונות, כשאתה לומד מהר"ל, יש עכשיו הוצאות חדשות יותר, שמחלקות את כל המהר"ל במקום שני טורים, שאתה לא יודע איך הוא מתחיל ונגמר המשפט, לפסקאות. רק זה כבר עוזר. זה דיוק פטנט. זה מאוד עוזר. אם זה גם מנוקד, זה יותר קל, כי אתה יודע את הפסוק שצריך. אבל עצה ראשונה, שרואים מקור שמהר"ל מביא מגמרא או מדרש, לפתוח את המקור. לפתוח, זה לא עכשיו עם כל הפרשנים, לראות מה מדובר שם בגדול. זה דבר אחד. ברגע שאנחנו יודעים לתחם ולסגור כל פסקה מתחילה ונגמרת, פה הסתיים נושא, פה מתחיל שם מדרש אחר, רגע, זה המדרש, פה הסתיים המדרש. לפי אנשים מסתבכים, זה כבר דברי הרע, כמו שומע רבנים שהם ככה אחוזים מאוד בתורת הרב, הרב קוק זצ"ל, אז הם מדברים, ואתה לא יודע מתי נגמר הציטוט של הרב קוק, שמתי הם עוברים. אז אם אתה קורא כאילו בספרים המודפסים, אז אתה רואה לפי הגופן. אז אם אתה שומע כאילו דרשת בלייב, ואתה לא יודע מתי הוא מצטט מהרב, ומתי זה מדברי הרב עצמו שליטה. הרב זצ"ל, אתה לא יודע. זו תופעה מוכרת, בעיניי נהדרת. אבל כשלומדים מהרב, מאוד חשוב לשים לב לזה, כדי להתגבר על הקשיים. יש מהדורות חדשות שאפילו בלי פירוש, עצם העובדה שהם פתחו את זה לפסקאות, או הביאו מאיפה המקום מדויק, אפשר לפתוח ולהבין את זה. זה נקודה אחת. נקודה שנייה זה באמת שאנשים מרגישים, בטח שאנחנו נלמד עכשיו בהיקפים יותר מהירים, שלומדים פרק א', פרק ב', פרק ג', מה יתחדש? הכל חזרה באותו מדרש, בזה תמיד סיימנו פרק, רגע, מה יתחדש לי בפרק? או סיימתי פסקה, מה אמר פה? אוקיי, מה הוא אמר פה? רגע. מה זה מוסיף למה שאמר מקודם? ואין פה תמיד תשובות חד משמעיות, אבל זה עבודה אישית שלנו, של כולנו, לנדון בזה בשיעורים, לראות מה התווסף לנו. אנחנו צריכים לצאת מכל נושא עם איזושהי משנה מגובשת, אבל כשאתם לומדים את המהר"ל, תבינו עצמכם, לא, טוב, בואו נקרא עכשיו את כל נתיב התורה, 18 פרקים, או נתיב יותר קצר, לא משנה, ורגע, מה היה לנו פה? סיימנו פרק? רגע, סיימנו פרק. פרק זה יחידה משמעותית, אבל לא גדולה מדי. מה המדרש היסוד שהוא מנחה את הפרק הזה? זה יכול להיות פסוק, יכול להיות מאמרה חזלית, גמרא, מדרש, לא משנה. מה המדרש, מה המקום היסודי? אוקיי, דבר ראשון, בואו ננסה להבין את המדרש על דרך הפשט שלנו. אחרי זה ננסה להבין איך המהר"ל מסביר אותו, ואחרי זה ננסה להבין מה המהר"ל מחדש ממנו. כלומר, לא הוא מחדש בהבנה של המדרש, אלא איזה יסוד הוא לומד ממנו. יש אלפי מדרשים. למה הביא דווקא המדרש הזה בהקשר של יציאת מצרים? בהקשר של עשיית חסד, בהקשר של תורה, בהקשר של שמירת השבת, למה? לא יודע. אבל הביא את זה, אז בואו ננסה להבין. ולכן יש, במיוחד הנתיבות עולם, יש הרבה, יש הרבה חיבורים על נתיב התורה, ונתיב התשובה, ונתיב אהבת הרע, ואפשר להעמיק בכל נתיב אין ספור דברים, נכון? אבל ננסה בעצמנו, אפילו בלי פירושים, לראות רגע, מה לסמן, מה הפסקה המרכזית, מה הפסקה המרכזית בפרק? איך, בדרך כלל זה קשור לפירוש של מדרש חז"ל בפסוק. ואז לעבור הלאה, ואז לראות. כי השיטה של לימוד שלנו, זה כמו שעשינו בשנתיים האחרונות, בלימוד של חב"ד, תניא קדישא, או בלימוד של פיאסצנה, של כל הכתבים של אמור פיאסצנה בשנה אחת, זה ללמוד בבקיאות. עכשיו חס וחלילה שלום לדעתכם. בקיאות לא שווה רדידות. בקיאות לא שווה שטחיות. בקיאות זה אומר שיש פה הספק וקצב יותר מהיר, אבל זה לא אומר בלי הבנה. אנחנו עכשיו לא גורזים פה ספר תהילים, או עיד רבא או זוהר, לא. בקיאות זה לא שטחיות. אבל אם אנחנו נעמיק בכל מדרש ונשווה למקום תחילים במערל פה, אתה חושפה לשבת לנתיב התורה, לא רק כל זמן חורף, זה נתיב התורה כמה שנים, הנתיב התשובה לשבת אלול, כל שנה באלול מחדש. וחבל, אני לא נגד זה, אבל כשרוצים לגבש, ככה לטעום מה זה תורת המהר"ל, ככה בהתאם לעצה של רבנו הרב ירום הצדיק, להתחיל מנתיבות עולם. תורה זה נוגע בנו, תפילה זה נוגע בנו, תשובה זה נוגע בנו, אהבת הרע זה נוגע, שמירה זה נוגע בנו, תוכחה זה נוגע בנו. בואו נוכל לגבש לעצמנו על כל תחום, על כל נתיב, על כל נושא, מה המהר"ל מחדש לנו? איזה יסוד בהבנת השם, בעבודת השם, בהבנת מדרשי חז"ל, שינחה אותנו. אפשר ללמוד גבורות השם, שזה על יציאת מצרים, או על נצח ישראל, או תפארת ישראל. אבל דווקא דרך נתיבות עולם, אני חושב שזו הזדמנות טובה. הקצב המצופה, בוא לא להיבהל, זה נתיב לשבוע. עכשיו, לא כל הנתיבים שונים. נתיב התורה, 18 פרקים, נתיב התפילה, נכון, נתיב התורה והתפילה נפצל לשניים. אבל כן, לשבוע הבא, שיעורי בית, נתיב התורה, א' ת', כולל פרק ת'. עכשיו, אני לא מצפה שכל אחד, מה שנקרא, ישקיע בזה את כל ימיו ולילותיו, כי יש פה דברים ללמוד, וחשוב ללמוד, אבל אתם צריך להשקיע. זה לא משהו שאפשר בהפסקת צהריים, ביום חמישי ככה להכין השיעור. מצד שני, אני גם לא מתנה הכנה בהשתתפות בשיעור. בשיעור, מה נעשה? המטרה של השיעור, מי שהיה פה בתניה, מי שהיה פה בפי הסצנה, אתם לומדים, למדנו שני פרקים לשבוע, נכון? שני פרקים בתניה, לומדים כל אחד לעצמו ברמה שלו, איך שהוא רוצה להעמיק יותר או פחות, ובשיעור אנחנו מסכמים, כמעט ולא קוראים מהספר, אלא אני משתדל לסכם במילים שלנו. לקבל תמונת מקרו מלמעלה, תמונת רוחב, כדי להבין את ה בגדול. יש בזה חיסרון. למה חיסרון? כי אתה לא מתעמק על כל דבר ועניין. וזה גם יתרון שאתה מקיף את התמונה הכללית. הרווחת חזל בגמרא בשבת, שאדם קודם כל יגרוס, ורק אחרי זה ישבור. כלומר, קודם בקיאות אחרי זה עיון. אדם יכול ללמוד תניא קדישא, ספר היסוד של החסידות, בפרק א' ב' להעמיק בו שנתיים עם כל הדיוקים והדיוקי דיוקים וניגלה וניסתר, ויגידו לו מה האתגרים של הבינוני. לא, הבינוני זה רק בפרק י"ב והלאה, הבינוני דת כל אדם, פרק י"ד, ומה, איך מתמודדים עם עצבות, לא, זה גם בפרק כ"ו, כ"ז, הוא לא יודע. אז לקבל את כל התניא בבקיאות, ואחרי זה להעמיק. אז נשתדל בכל שבוע, אני אומר, בשבועות הראשונים נפצל את זה כנתיבים ארוכים, לצאת מכל שיעור עם תובנה. מה השיטת, מה גישת המהר"ל להבנת הנתיב הזה, העניין הזה? שבוע הבא נרחיב על נתיבות עולם, שבעצם יש נתיב התורה, בעצם כל הנתיבים, זה פרשנות לנתיב התורה ובמציאות, נרחיב על זה בעזרת השם. אז באמת, השיעורי בית, בעזרת השם, מי שגם רוצה זמן פנוי, אני אקרא את ההקדמה, ובעיקר נתיב התורה, נתיב א', מפרק א' עד פרק ט', שבוע אחרי זה של חצי השני, אחרי זה נבוא נתיב התפילה, בשאיפה שעד אמצע, תחילת זמן קיץ, בעזרת השם, נסיים נתיב התורה, כל נתיבות עולם, בעזרת השם. אתגר, נעמוד בו, אחרי זה נראה מה נעשה בשאר השנה, אם ניקח, לא ניקח תפארת נצח או גבורות, אבל אולי ניקח רוח חיים על אבות, או נחפש משהו, או נעשה נושאים ש... מה? דרך חיים, סליחה, נכון. אולי מגבולושים דרך. נחפש משהו, אבל שנגיע ליד בעזרת השם. אז זה האתגר שלנו, זה אתגר גדול, וזו הזדמנות שלהדיעו דתי חבל להחמיץ. אני גם שמח בקבוצה של הרב, אני עכשיו בתחילת הדרך. כשנתייגע על 10 פרקים בשבוע, נראה בעזרת השם, וכולנו, אני כולי תקווה שנעמוד ביד, ובאמת אני חושב שזו זכות גדולה, משמחה גדולה, לעסוק בתורתו הפלאית של מורנו הגדול הרב ליבה מפראג, בצורה שיטתית, מובנית, וכמובן מי שרוצה להעמיק יותר וזה, אדרבה ואדרבה, מבחינה טכנית. אנחנו נפתח וואטסאפ, כמו שעשו לי מתניה, אז אני אשלח לה, נפתח עם איתי ומרי סמכה ועמיחי, ואחרי זה תפיצו ברבים קישורים, בסדר? תפיצו קישורים, וכדי לשלח דפי מקורות, הרחבות, רוצים לשאול שאלות. בעזרת השם, בשם השם נעשה בצליח, שם ברחמה בלינו ירוויח, ברוך אדוני לעולם.
אמן ואמן.